אז קודם כל, שיעור מוקדש לרפואת הרב שטיינזלץ, שיש לו הרבה זכויות, כל כך הרבה יהודים בכל העולם לומדים גמרא ונכנסו לעולם הלימוד בזכותו, בעזרת השם שהדברים יעמדו לו לרפואה שלמה, וגם השיעור הזה. יישר כוח לרב אריאל קמינצקי, וישר כוח על כל הארגון של עיתים לתורה, אני מכיר ומוכיר כבר הרבה שנים, ככה ממש מההתחלה, ואני חושב שבאמת מפעל עצום לחבר תורה בכל מקום, באקדמיה ולכל אדם שמתחבר, גם אם הוא עובד או עוסק בדברים אחרים. ולמעשה זה גם יהיה נושא השיעור. נושא השיעור שלנו, חובת לימוד תורה לאדם עובד, חובת לימוד תורה לאדם באקדמיה, חובת לימוד תורה לאדם שעסוק בהרבה דברים אחרים בתחומי החיים. אז יש לכם דף מקורות, אמורים לשתף את דף המקורות, ואנחנו נוכל להתחיל ללמוד. הגמרא, זה קצת קטן, הגמרא במסכת מנחות דף צדיק ט עמוד ב, דנה לגבי לחם הפנים. בלחם הפנים כתוב לפני תמיד. אומרת הגמרא, אמר רבי עמי, מדבריו של רבי יוסי, מי זה רבי יוסי? רבי יוסי אומר שאפילו אם סילק את הישנה בשחרית של לחם הפנים ושם את החדשה בערבית, יצא, אז נחשב תמיד. אומרת הגמרא, אמר רבי עמי, אפשר להראות עכשיו רק את הצד הימני. תניה רבי יוסי, אמר רבי יוסי, אפשר להגדיל אותו ולהראות רק אותו אם רוצים. אפילו סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה הערבית, אין בכך כלום, זה בסדר. שואלת הגמרא, כתוב תמיד, לחם הפנים לפניי תמיד. אומרת הגמרא, מה היא תמיד? מה הוא יעשה? מה אני מקיים לפניי תמיד? שלא ילין שולחן בלא לחם. אז תמיד ללמד אותי שחייב להיות לחם על השולחן במהלך היממה, אבל לא כל הזמן. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, משום רשבי, רבי שמעון בר יוחאי, אפילו לא קרא אדם אל קריאת שמע שחרית וערבית, כי הם לא ימוש. כלומר, מהדברים האלה אנחנו לומדים שאותו דבר רבי עמי אומר, לא שנה אדם פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, כי הם מצוות לא ימוש. רבי שמעון בר יוחאי אומר, לא רק פרק שחרית וערבית, אלא אפילו קריאת שמע שחרית וערבית, קיימת לא ימוש. ודבר זה אסור לומר לפני עם הארץ. אם אתה תגיד את זה ליד עם הארץ, הוא יפסיק ללמוד, תגיד, טוב, מצוין, אני רק אגיד קריאת שמע, יצאתי ידי חובה. ורב אמר, מצווה לומר לפני עם הארץ. רב אומר, להפך, מצווה. יש כאן מחלוקת שלא קשורה לענייננו, אבל מחלוקת מאוד מעניינת שקשורה לדור, שצריך לחשוב עליה. יש תמיד התלבטות, כשאדם עושה משהו שהוא לא הכי טוב, הוא עושה משהו מינימלי בלימוד תורה, במצוות, בתחומים אחרים, תקדם קצת, בענייני צניעות, תקדם. עד כמה לתת לו שכוח? עד כמה לתת לו מחמאות שירגיש, וואו, איזה יופי, אני עושה דברים טובים? או להפך, אז רבי שמעון בר יוחאי אומר, מה פתאום, אתה תן לו יותר מדי שכוח, אם תן לו, תגלה לו דברים כאלה, הוא יגיד, טוב, מצוין, מה שאני עושה זה טוב, לא צריך יותר מזה. רב אומר, לא, להפך, תגיד לו, תעודד אותו, אתה עושה את זה, כל הכבוד, אתה כבר עושה דברים חשובים, כך הוא יתקדם יותר. אני לא נכנס ליישום שזה בימינו, אבל רק אני מאיר על זה עכשיו. אומרת הגמרא, שאל בן דמה בן אחותו של רבי שמעאל את רבי שמעאל, כגון אני שמעתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמה יוונית? קרא עליו המקרא הזה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית תבוא יומם ולילה. אצלו עובדות לך שעה שינה, לא מן היום ולא מן הלילה. וללמוד בחוכמה היוונית. אתה רוצה ללמוד חוכמה היוונית? תבדוק, לא יאמרו שספר התורה הזה מפיך כל הזמן. אתה צריך ללמוד. אם יש לך זמן, לא מן היום ולא מן הלילה, תוכל ללמוד חוכמה היוונית. ופליגד רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי שמואל בר נחמני, פסוק זה אינו לא חובה ולא מצווה אלא ברכה. אז בואו ננסה קצת סדר בגמרא. בדברי הגמרא אנחנו רוצים פה שתי דעות, שני כיוונים. כיוון אחד שאומר אפשר לצאת ידי חובת לימוד תורה בלימוד מינימלי. זו דעתו של רבי עמי, של רב עמי, ורשבי גם חושב ככה, הוא מחדש שאפילו קריאת שמע נחשב ללימוד תורה. רבא גם חושב ככה, והוא אומר שאפילו כדאי לומר את הדברים לעם הארץ. ושמואל בר נחמני גם חושב ככה, שמואל בר נחמני אומר שהפסוק ויגיד תבוא יומם ולילה, זה לא חובה ולא מצווה אלא ברכה, רק צריך שיהיה ברור, ברור שיש מצוות לימוד תורה. זה שרבי שמעון, רבי שמואל בר נחמני אומר לא מצווה, הוא מתכוון שהפסוק והגית בו יומם ולילה זה לא מצווה, זה הבטחה לישראל, אומר רש"י שלא תשתכח התורה. אבל ברור שהוא מסכים שיש מצוות לימוד תורה, דיברת בעם או דברים אחרים, ברור שיש חובת לימוד תורה. הפסוק הזה לא מלמד אותנו, לא מדבר לא על חובה ולא על מצווה, אלא ברכה לישראל שלא תשתכח ממנה התורה. כל זה גישה אחת. יש לנו גישה אחרת, שזו פגישת רבי שמעאל, שיש חובה ללמוד כל היום. כל היום. צא ומצא לך זמן שאינו לא מן היום ולא מן הלילה, ולמד בו חוכמה יוונית. זאת אומרת שיש חובת לימוד תורה תמידי. הגמרא הזאת היא גמרא שיש מקום לדון בה, אבל כדי לדון בה בצורה יותר רצינית, אני רוצה שנראה עכשיו גמרא אחרת, לברכות למדי עמוד ב'. אפשר לעבור לצד השמאלי של הדף למעלה. תנו רבנן, אומרת הגמרא, והשפה דגניך. מה תלמוד לומר? לפי שנאמר לו יאמרו ספר התורה הזה מפיך, יכול דברים ככתבן? כלומר, יכול להיות שבאמת כל הזמן צריך ללמוד תורה? לאמרו ספר התורה הזה מפיך? תלמוד לומר, והשפת דגניך, הנהג בהן מנהג דרך ארץ דברי רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר, לא יכול להיות שכל הזמן צריך ללמוד תורה. אדם צריך לעבוד. הנהג בהן מנהג דרך ארץ שהוא יעבוד. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה וכו'. קוצר של קצירה, ודש וזה השלישה, וזורע בשעת הרוח, תורה, מה תהיה עליה? אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי אחרים, שנאמר, ועמדו זרים וראו צונה לכם. ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתן נעשית על ידי עצמן. יש לנו כאן שתי שיטות. יש לנו שיטה אחת, רבי ישמעאל אומר, זה לא שאתה צריך כל הזמן ללמוד תורה, אתה יכול גם לעבוד. מה הבעיה שיש לנו? שרבי ישמעאל בגמרא במנחות צדיק ט' שראינו קודם אומר בדיוק הפוך. הוא אומר שכל הזמן צריך ללמוד תורה ואי אפשר ללמוד חוכמה יוונית. יש לנו את רשבי. רשבי בגמרא כאן אומר כל הזמן, כל רגע תלמד תורה, אל תלך לעבוד אפילו. זה בגמרא בברכות. אבל בגמרא במנחות רשבי אמר בדיוק הפוך. רשבי אמר אתה יוצא ידי חובה בלימוד תורה מינימלי, אפילו פרק של קריאת שמע שחרית וערבית יצאת ידי חובה. תראה קצת למטה, תראה תרשים שמסדר את הדברים. כן? יש לנו שתי שיטות. אפשרות אחת של לימוד תורה מינימלי יוצאים ידי חובה. אז זה בגמרא במנחות דף צדיק ט' עמוד ב', ראינו רב עמי ורשבי ורבה ורב שמואל בר נחמני, וזאת לכאורה דעת רבי ישמעאל בברכות, בסוגיה ברכות דף למדי. מצד שני יש לנו שיטה אחרת שכל הזמן צריך ללמוד, וזה רבי ישמעאל במנחות דף צדיק ט' קצהו מצד לך זמן שאינו לא מן היום ולא מן הלילה, ולמד וחוכמה יבלים. וזו דעת רשבי בברכות דף למדי, שכל היום תלמד, אל תלך לעבוד אפילו. וכשאנחנו משווים בין הסוגיות, אנחנו רואים סתירה. רואים שרבי ישמעאל סותר את עצמו. רואים שרשבי סותר את עצמו. לגבי רבי ישמעאל שהוא סותר את עצמו, זה קל ליישב. ולמה קל ליישב? כי אפשר להבין לפי רבי ישמעאל שבאמת חובת לימוד תורה זה כל היום. ולכן אסור ללמוד חוכמה יוונית. אבל אל תשווה חוכמה יוונית לעבודה. אתה יכול לעבוד כדי להתפרנס, אתה לא צריך לקבץ לעבוד, לא צריך לסמוך על הנס. כלומר, עקרונית לפי זה רבי ישמעאל באמת סבור כוונה שתיים, כמו שרואים במנחות דף צדיק ט'. כל היה, אז מה צריך לשבת וללמוד? אבל עבודה? הנגבה ינהג דרך ארץ, אדם יכול לעבוד, אולי צריך לעבוד, לא קבץ נדבות. זאת, זה ההסבר ברבי ישמעאל, זה פשוט. אבל ברשבי צריך דיוק, רשבי זה בדיוק הפוך. בגמרא במנחות הוא כותב שאפילו למד שחרית וערבית קריאת שמע, יצא ידי חובה, כי הם לא ימוש. וכאן הוא אומר שאל תעבוד אפילו. למה לא לעבוד? אם אתה יוצא דרך חובה לימוד מינימלי, למה לא לעבוד? אז אפשרות אחת ליישב את הדברים, אפשר לעבור לעמוד הבא, אפשרות פשוטה. אפשרות אחת ליישב, זה להגיד, תשמע, באמת מדובר על אנשים שונים. מה זאת אומרת מדובר על אנשים שונים? אז בואו נראה. השאילתות מביא את הגמרא הזאת, את הגמרא בנחות דף צדיק ט', ואומר, רבי יוחנן משום רבי יהושע בן יהוצדק אפילו קרא קריאת שמע שחרית וערבית, כי הם לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. מאיר הנציב ועמק שאלה שם, בגמרא היית רבי שמעון בר יוחאי. אם אפשר שהוא רבי שמעון שמואל בן יהוצדק. אומר הנציב, היה כתוב רשבי. ועכשיו איך אתה פותח את רשבי? אנחנו קוראים רשבי, חושבים רבי שמעון בר יוחאי, יש לנו סתירה. בין הגמרא מנחות לגמרא ברכות, הוא אומר לא, רשבי זה לא רבי שמעון בר יוחאי, זה מישהו אחר. שמואל בן שמעון בן יהוצדק, זה בכלל מישהו אחר. ואם זה ככה, אז אין סתירה. רשבי באמת חושב, כל היום תלמד תורה, כמו שאומר, בסוגיה בברכות. זו דרך אחת פשוטה. דרך אחרת עולה מדבריו של רבי יהודה החסיד, בתוספות רבי יהודה החסיד שם. אומר רבי יהודה החסיד, לאו משום דסביר אלי לרבי שמעון שהיא חובה. גם לפרק שתי הלחם, מנחות. אינו כאמר, דה אפילו לא קרק, אלא קריאת שמע שחרית וערבית, כי הם לא ימוש. ויש לנו סתירה ברשבי. אלא מצווה באלמו דה כאמר, מפני ביטול תורה. כלומר, רבי יהודה החסיד, באמת יוצאים ידי חובה בקריאת שמע. גם לרשבי. אבל עדיין יש מצוות לימוד תורה. מצוות לימוד תורה יש כל הזמן. לא חובה. אבל מצווה. כדי שלא תתבטל המצווה, אמר רשבי, אל תעבוד, אלא תלמד כל הזמן. כלומר, לא בגלל מצוות לימוד תורה, אלא בגלל ביטול תורה. כלומר, באמת אין מצווה, אין חובה כל היום. אין חובה, מספיק, מינימום. מצווה ברור שיש, אין חובה. אמר רשבי, נכון, זה יכול לצאת ידי חובה בצורה מינימלית. אבל תורה מה תהיה עליה? מה יהיה לימוד תורה? תלמד כל היום, כי אנחנו חייבים תורה בעם ישראל. הדברים האלה של רבי יהודה החסיד, אפשר לכאורה לראות אותם בסוגיה עצמה. אם אתה יכול לחזור לגמרא, לעמוד הראשון, אני מצטער, זה נותן לך דף אחר, אבל לא נורא, לחזור לעמוד הראשון ולראות בצד, בדיוק פה, בצד שמאל, מצד שמאל, כן, כאן, בגמרא ברכות, עוד תעלה למעלה, עוד קצת אחרי איפה שהיינו, תעלה את כל מה שקראנו, הנה, 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 זהו. אמר אביי, אתם רואים שורה שנייה מלמעלה פה, אמר אביי, הרבה עשו רבי ישמעאל, ועלתה בידם, כי רבי שמעון בן יוחאי, ולא עלתה בידם. אביי אומר, אנשים עשו כרבי ישמעאל והצליחו, ששילבו עבודה יחד עם לימוד תורה. לעומת זאת, מי שעשה כרשב"י ורק למד, לא הצליח. וגם בהמשך ממשיכים בכיוון הזה קצת. לכאורה, הדבר הזה הוא מפתיע. מה משנה הסטטיסטיקה? מה זה אומר, עלתה בידם? מה אכפת לי שעלתה בידם או לא עלתה בידם? מה אכפת לי? יש לימוד תורה, יש כללים, יש חובה, אין חובה. אם יש חובת לימוד תורה, כל היום. מה זה הדברים האלה שעלתה בידם, לא עלתה, ומה אכפת לי? הרבה עשו משהו ו... לא יודע, אתם יודעים, בארצות הברית, לפני עשרות שנים היה מאוד קשה קיים שבת, לעשות... אז תגיד... הרבה פתחו את החנות בשבת והצליחו, שרדו, אבל לא פתחו, מה אכפת לי? מה זה משנה? אז היה קשה, תסגור את החנות, תהיה לך קשה, תתמודד. איך אתה מביא איזה כאילו ראייה מהמציאות בפסיקת הלכה. אז אפשרות אחת להבין, שהתורה אולי לא תצווה משהו שאין לו אחיזה במציאות. אז שבת יכול להיות, יש לפעמים בעיות מקומיות, אבל באופן כללי ברור שהעולם, עם ישראל, שובט בשבת ומצליח והכל בסדר. אם אתה אומר את זה לימוד תורה, מה שרשב"י אומר, שאתה חייב כל היום ללמוד, אם זה לא מצליח, קשה להאמין שהתורה תצווה על דבר כזה, היא לא תצווה על משהו בלתי אפשרי. אז זאת אולי אפשרות. אבל, יכולה להיות אפשרות אחרת. האפשרות אחרת היא שבאמת רשב"י ידע שאין חובת לימוד תורה כל היום. הוא אמר את זה במנחות. כולם אולי מסכים לזה. אבל רשב"י אמר, תשמע, אין חובת לימוד תורה. אבל אם לא תלמד תורה כל היום, אם תלך לעבוד, תורה מעטה עליה. אפשר אדם חורש בשעת חרישה, זורע בשעת שריה, כוזב את התורה, מה תהיה עליה? חייב לדאוג לתורה, שתורה תמשיך להתקיים. אם המחלוקת בין רשב"י לרבי ישמעאל בגמרא בברכות, זו לא מחלוקת הלכתית, אלא זו מחלוקת מציאותית, כולם מסכימים לפי ההלכה שאפשר לצאת ידי חובה בלימוד מינימלי, אלא שיש ביניהם מחלוקת מציאותית, איך אתה תרבה יותר תורה? רשב"י אומר, תלמד כל היום. רבי ישמעאל אומר, לא, תלמד כל היום, לא תצליח. תלמד ותעבוד, וככה תצליח. אם המחלוקת ביניהם היא מציאותית, אז עכשיו אפשר להבין למה ניסו להביא ראייה. למה אביי אומר, תשמע, הדרך הזאת דווקא ממעטת לימוד תורה. אתה לומד כל היום, נראה לך שאתה מצליח. בסוף, יש לך פחות לימוד תורה, כי בסוף אתה לא תצליח ותפסיק. ולפי ההסבר הזה, למעשה, השאלה של חובת לימוד תורה היא שאלה, אבל זאת לא הנקודה המרכזית. כל אדם צריך לראות, לשאול את עצמו איך הוא ירבה יותר תורה בעם ישראל. כולם מסכימים לזה, גם רבי ישמעאל, וגם רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו זה משתנה בהתאם לדור. אם אתה נמצא במציאות שאתה יכול ללמוד יותר תורה, אתה צריך לבדוק איך אתה יושב ולומד יותר תורה. זאת השאלה, אל תשאל עכשיו מה החובה. אנחנו יודעים, מצוות לימוד תורה בטוח יש. לא מעניין אותך מה החובה, גם אם החובה היא מינימלית. אם אתה יכול ללמוד יותר, יש אחריות. יש אחריות על לימוד תורה. וכאן כל אחד צריך לבדוק עד כמה הוא יכול. אז זה הסבר שני לסוגיה, למחלוקת, לסתירה. אני רוצה לדלג קצת, כי זה לא מאוד הרבה זמן. אני רוצה עוד איזה 10 דקות בערך לגמור את השיעור, רבע שעה ותת זמן לשאלות. תעבור, איזה דף לעבור, זאת שאלה מעניינת, איזה דף זה. בוא נראה רגע את הדף הבא, תעבור עליו, רגע את העמוד הבא, העמוד שהיית בו קודם. אז רק אפילו אם לא נלמד את הכל, נתייחס קצת מה יש לנו בדף הזה.
אבל דף הזה או הדף הקודם? איזה מספר אני אומר לך למה? די כתבי אותי.
איזה דף אתה עכשיו העלית?
הנה, זה דף שני.
בוא נראה, תראה אותו רגע למטה. תמשיך אותו. הבנתי, אז יש כאן, זה הדף השני. טוב, כאן אולי יש עוד הסבר, אבל אנחנו לא נתייחס. תעבור לדף השלישי, הדף שהראית לפי דעתי זה הרביעי כבר, לא?
כן.
אז תראה את
השלישי.
טוב, אז יש לנו יש כאן איזה משהו שאתה צריך להוריד, איזה מסך כזה, זה בסדר, זה בסדר. אני רוצה להתייחס בקצרה לכמה נקודות כאן. יש בשוט שבט, בשוט בית הלוי, בריסק, יש דבר מאוד מעניין, הוא מביא את זה בכמה מקומות בהקדמה, במצווה הבאה, הוא אומר, כתוב שדרש רבי סימאי, בשעה שהקדימו, בשבת פ"ח, ישראל נעשה לנשמע, ירדו 60 ריבו של מלאכי השרת, קשרו לכל אחד מישראל שני כתרים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. אז הוא מנסה להסביר, למה צריך שני כתרים? נעשה, נשמע. אז הוא אומר, יש לנו שתי מטרות ללימוד. יש לנו מטרה אחת ללימוד, שזה לימוד תורה בתור אמצעי. לדעת מה לעשות. יש לנו לימוד תורה אחר, שזה לימוד תורה כתכלית, כמטרה בפני עצמה. אומר הבית הלוי, ברגע שעם ישראל אמר נעשה, הם מיד קיבלו על עצמם גם ללמוד. כי איך אתה יכול לעשות אם לא תלמד? ואז כשהם אמרו נשמע, הם קיבלו לימוד תורה גם כתכלית, גם כמטרה בפני עצמה. לכן הם קיבלו שני כתרים. ולדברים האלה יש הרבה השלכות. הוא מביא שם חלק מהדברים. למשל, נשים פטורות מלימוד תורה. כך חז"ל אומרים, קידושין דף כ"ט. אז איך נפסק בשולחן ערוך בסימן מ"ז שנשים מברכות על ברכות התורה? אז אפשר להגיד שלמרות שהן פטורות, הן מברכות, כי הן מקיימות בזה מצווה. אבל זה טוב רק לדעת הרמה. לדעת הרמה, נשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה. אבל לפי השולחן ערוך הן לא מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה. ורבי תלוי, נשים פטורות ממצוות לימוד תורה כתכלית, כמטרה. הן מקיימות מצווה, אבל הן לא חייבות. אבל הן חייבות בלימוד תורה כאמצעי. לדעת את המצוות שהן חייבות בהן, שזה תורה ומצוות, ולכן הן צריכות לברך לימוד תורה, לברכות התורה על המצוות האלה. ולמעשה, הדבר הזה יכול להיות שאולי הוא גם יישוב בין שתי הסוגיות, האם מדובר על חובת לימוד תורה בתור אמצעי, שזה אתה חייב כל הזמן, אתה לא יודע לקיים את המצוות, חייב לימוד תורה כל הזמן. אולי אחרי שאתה יודע, אז יש מקום להגיד שבמקרה כזה, אולי תוכל לעשות דברים אחרים, ו... אולי לפי זה הגמרא במנחות מדברת על לימוד תורה כשאדם כבר יודע את התורה. ואז אומרים, אתה יוצא ידי חובה בקריאת שמע, בדברים מינימליים. בגמרא וברכות מדברים שעדיין אדם לא יודע את התורה, אז כל הזמן אתה צריך ללמוד כדי לדעת מה לעשות. יש איזה קצת ראיה, כי בגמרא ומנחות, אז רבי ישמעאל אומר שם, בן אחותו אומר, אני שלמדתי כל התורה כולה, כלומר, הוא יודע את התורה, ועכשיו הוא לומד לימוד תורה כתכלית. אז רבי ישמעאל החמיר אפילו בזה, אבל כל השיטות האחרות שאלו, אולי כאילו רק בלימוד תורה כתכלית, או לימוד רק כאמצעי, יש מקום לדון בדבר הזה, וזה גם מעורר אותנו, אנחנו יודעים שחשוב ללמוד תורה, גם קודשים וגם תארות, וגם את הבבות ואת כל הדברים, אנחנו לומדים תורה כתכלית, ומבינים את החשיבות של לימוד תורה, גם כתכלית. מצד שני, יש מקומות שאדם לומד תורה רק כתכלית. אם אדם לא יודע מה לעשות, זה בעיה. לדעת שיש חובה עוד יותר גדולה ללמוד תורה כאמצעי, כדי לדעת איך לקיים את המצוות. לכן בלימוד המיוחד של עיתים לתורה, כל הזמן יש שילוב בין למדנות, לימוד, לבין להעביר את הדברים למעשה. כי כל אדם חייב לדעת מה הוא עושה. עכשיו יש גם חלקות נוספות שיש מקום לדון בהם. למשל, בנפש החיים הוא אומר, אולי יש הבדל בין אנשים, הרבה עשו כרשבי ולא עלתה בידם, להרבה אנשים זה לא מתאים, אבל בודדים כן מתאים להם כרשבי. אני חושב שיכול להיות שזה גם לאותו אדם. יש זמנים בחיים שאדם באמת לא יכול. לא יכול, אז יש לו שעה ביום של לימוד תורה. אבל יש זמנים אחרים שאתה יכול יותר, ובזמנים שאתה יכול יותר, שם אתה צריך ללמוד, יש לך חובה של לימוד תורה יותר. ואני רוצה להגיד בהקשר הזה, שיש כאן משהו, ותכף נסביר את זה טיפה יותר. אם אתה, כשאתה פנוי יותר, אתה לומד יותר, זה מראה על לימוד תורה שלך, גם בזמן שאתה לא פנוי. זה מראה שאתה מאוד מחשיב את התורה, רק עכשיו אתה לא יכול, כי יש לך רק שעה. ועובדה שכשיש לך כמה שעות, או בשבת, אתה מקדיש הרבה זמן לתורה. ואני רוצה קצת לפתח את הדברים האלה. אנחנו לא נלמד עכשיו את הסוגיה בנדרים, למרות שזה מאוד מעניין לראות את הסוגיה שם, ולראות את שיטות הראשונים שם. בואו נעבור לעמוד הבא. יש דבר מאוד מעניין שכותב הקהילות יעקב וברכות בסימן תדבר. שטייפלר מסביר שם, לכאורה, אם תלמוד תורה כנגד כולם, והגרא אומר בכלל, אלו דברים שאין להם שיעור, כל תיבה ותיבה זה מצווה בפני עצמה. אתה לומד דף גמרא, אתה מקיים מאות מצוות. ברור למה תלמוד תורה כנגד כולם. אבל לא ברור איך אפשר בכלל לקיים מצוות אחרות. אומר הקהילות יעקב דבר מאוד מעניין, ברכות סימן תדבר. אומר הקהילות יעקב, גדר תלמוד תורה זה גדר מיוחד. כלומר, כשהמשנה אומרת שתלמוד תורה אין לו שיעור, הכוונה היא שכל הזמן שאתה לא חייב להתעסק בדברים אחרים, אז אתה פטור מלימוד תורה. זאת אומרת, אתה חייב ללמוד תורה כל זמן שאתה יכול. בזמן שאתה לא יכול ללמוד תורה, למה? כי למשל אתה צריך לאכול, זה לא שאתה אנוס, אין אומרים טוב, כל היום יש חובת לימוד תורה, אבל אתה צריך לאכול. אתה אנוס, אומר לא, זה לא שאתה אנוס. בזמן שאתה צריך לאכול, אין חובת לימוד תורה. חובת לימוד תורה היא כל זמן שאתה יכול. אז אם אתה עכשיו צריך להתפלל, אתה צריך קיים מצוות מסוים, אתה צריך לאכול, ברגע הזה אין לך חובת לימוד תורה. עכשיו, הדבר הזה, מבחינתנו, יכול לתת הכוונה קצת לחיים. אתם יודעים, לפי הדבר הזה יוצא לכאורה, או לפי הגמרא אצלנו, שאתה לא יכול לעשות שום דבר, לקרוא ספר. כל הזמן, אתה חייב ללמוד תורה. אני חייב להגיד ש... ש... כשנפגשתי עם אשתי לפני עשרות שנים, היא אמרה לי, שאלתי, מה אתה קורא בשעות הפנאי? אמרתי לה, אני קורא שוטים. זה מה שהייתי עושה בשעות הפנאי, כל פעם אמרתי, מה אני אקח ספר אחר, כאילו, אני אינני משוטים, אז זה הרגיעה שלי, אני אוהב את זה. אבל יש אנשים ששוטים לא גורמים להם רגיעה, הם צריכים איזה ספר להירגע, הם צריכים ספר קרא להירדם, ספרים שמותר לקרוא אותם, שהם טובים. אז יכול להיות שאפשר להגיד, טוב, תשמע, יש אוכל, יש תפילה, יש את הספר שאתה, יש לך, יש לך אולי קצת פעילות גופני שאתה עושה כדי להיות בריא. יש לך דברים הבסיסיים, מותר לך לעשות אותם, חובת לימוד תורה זה בכל שטר הזמן שלך. אז מצד אחד זה יכול להרגיע אותנו, מצד שני זה נותן המון חובה. כי בסך הכל, יש דברים שאתה באמת צריך לעשות אותם. אבל יש המון זמנים נוספים, שאנחנו צריכים להשקיע אותם בלימוד תורה. וכדי להבין את היחס, אני רוצה, לדברים, אני רוצה לראות את התוספות, אני מקווה שהוא נמצא פה בדף, התוספות ברכות דף י' א', יש פה למטה? כן. שואלים התוספות, נשאל לערב וביצחק, כגון אנו שאין להם לומדים מיד לאחר תפילת השחר. שאנו תרודים והולכים כך ולא לימוד תורה עד אמצע היום או יותר, אמיינו מברכים לקרות התורה פעם אחרת שאנו מתחילים עוד. שואלים תוספות, אתה מברך בוקר לקרות התורה. אתה הולך אחר כך לעיסוקיך, לעבודה שלך. למה אתה לא מברך עוד פעם לקרות התורה? שואלים תוספות, מה יש לה מסוכה? סוכה, אתה יוצא מהסוכה, הולך לעבודה, חוזר, מברך עוד פעם, נשב בסוכה. אומרים תוספות ויש לומר, דשני תורה שאינו מייש דעתו. בכל שעה אדם מחויב ללמוד, כדכתיב אגיד הרבה יום מהם הלילה, ואבי כמו יושב כל היום ולא הפסק. אומרים כאן תוספות דבר מדהים, מדהים. אומרים תוספות, אתה חייב ללמוד תורה כל היום. בגלל שאתה חייב ללמוד תורה כל היום, אז גם כשאתה בעבודה, אתה חושב על לימוד תורה. לכן זה לא הפסק. ולכן לא צריך לברך אותם כשאתה חוזר מהעבודה. ואפשר להבין את תוספות בשתי צורות. צורה אחת להבין, שאם אתה חייב ללמוד תורה, אז אתה כל הזמן מחובר לתורה, וגם אם באמצע הייתה הפסקה של 10 שעות של עבודה, זה לא מפסיק את החוט בין הלימוד בבוקר ללימוד בערב. אבל אפשר להבין יותר מזה, אפשר להבין שגם העבודה הופכת להיות כלי של לימוד תורה. אם אתה לומד תורה בבוקר, לומד תורה בערב, ואתה צריך לעבוד, אז העבודה זה חלק מהקדושה, חלק מהתורה שלך, שאתה עושה את זה מתוך קדושה, ולא רק כדי שיהיה לך כל מיני מותרות בחיים. והתוספות למדים אותנו עוד עיקרון אחד חשוב. לפעמים זה לא תלוי כמה זמן אתה לומד, או לא רק כמה זמן אתה לומד, אלא איזה חשיבות אתה נותן לזה. יכול להיות שאדם ילמד חצי שעה, שעה ביום. זה מה שהוא יכול. אבל הוא לא יוותר על זה בשום מקרה. כל זמן יש לו חתונה, יש לו דברים, הוא ידאג ללימוד תורה הזה. אם הוא נמצא במציאות כזאת, כל היום שלו, זה יום שנובע מתורה. ומוריי ורבותיי, וזה אנחנו לומדים, שלימוד תורה זה לא רק עוד מצווה שאנחנו מקיימים. כשאדם לומד תורה כל יום, כשאדם קובע עיתים לתורה, ולסוגיה הזאת אנחנו נכנסים כרגע, נמצאת כאן גם כן בדף שלפניכם, הסוגיה בשבת דף למד א', זה לא רק שהוא גם למד תורה, כי יהיה מצוות לימוד תורה. כשאדם מקפיד על לימוד תורה כל היום, כל היום שהוא אחר. כל היום שלו זה יום שנובע מתורה, זה יום שנובע מקדושה. מרן הרב קוק זצ"ל מלמד אותנו דברים דומים לגבי תפילה, ואותם דברים אנחנו נגיד גם לגבי לימוד תורה. לימוד תורה יוצר לך יום אחר. יום אחר. אנשים עסוקים, אנשים עובדים, אבל אדם צריך לדאוג שתהיה לו תביעות, שתהיה לו זמן קבוע ללימוד תורה. חז"ל אומרים שצריך לקבוע עיתים לתורה. למה כל כך חשוב לקבוע עיתים לתורה? אז זה דבר פשוט, חשוב לקבוע, כי אחרת לא תלמד. מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, אמר פעם, זה לא רק כדי שנדאג ללמוד כל יום תורה, אם אתה לומד תורה רק בשעות הפנאי, איזה חשיבות אתה נותן לתורה? אתה אומר, מתי אני לומד תורה? כשאין לי שום דבר מה לעשות, אין לי כלום, עכשיו אני לומד תורה. קביעת עתים לתורה מראה את החשיבות שלנו לתורה. תורה זה דבר מרכזי, תורה זה דבר משמעותי, ואולי מבחינת כל המחלוקת והסוגיות שראינו, לימוד תורה כל היום או לא כל היום, כשאדם לומד, מתי שהוא יכול, יש לו קביעות רצינית, הוא קובע כל יום. לא רק בזמן שאין לו מה לעשות, לא, הוא קובע, זה חשוב לו, יוותר על דברים אחרים בשביל זה. הוא קובע בצורה שהוא יכול לעמוד בה, בסדר, יש אדם שיכול ללמוד שעה, יש אדם שיכול ללמוד 3 שעות, כל אחד לפי הדברים שהוא יכול בעבודה, אבל הוא משקיע, הוא קובע, הוא מראה, זה חשוב לי. על זה אני לא מוותר, לא בחופש ולא בקיץ ולא בסתיו, אני לא מוותר. זה דבר שמשפיע על כל היום, והופך את כל היום שלו ליום מתוך קדושה, מתוך טהרה. קדוש ברוך הוא מוביל ומכוון אותו בכל היום כולו. זאת המטרה שלנו, וכל אחד צריך לחשוב מה הוא עושה, איך הוא ידאג לזה. יש אחד שילך לשיעור, ועל ידי השיעור יעשה את זה. יש הרבה אנשים שילכו לדף יומי. אני חייב להגיד, לפני 10 שנים, דף יומי היה נראה ככה, מה, אתה לומד רק דף יומי? היום אני חושב שדף יומי זה אחד הדברים המדהימים שכדאי לכל אחד להצטרף אליו. אדם שיש לו דף יומי, הוא מחויב ללימוד, יש לו משהו שאין לו ברירה, כל יום עוד דף ועוד דף, הוא חייב, יש לו משהו, והוא הולך לחופש, הוא הולך למקום אחר, כל מקום היום בעולם יהודים לומדים דף יומי. יש לו שיעורים בכל מקום, יש לו שיחה משותפת בכל מקום, יש חבר שלי, למד איתי ב10 שנים, בנתיב מאיר, היה שם הרב, שקראו לו הרב מלר, שהוא עכשיו יהודי מבוגר מאוד, ראש כולל, ברמות אני חושב, אותו חבר פוגש את הרב מלר יום אחד, אחרי שהוא גמר את הישיבה, הרב מלר אומר לו, איפה אתה אוחז? הוא אומר לו, אני גר, אומר לו, איפה הוא גר? אומר לו, לא, איפה אתה אוחז? באיזה דף אתה אוחז? יהודי, אין דבר כזה שאין לו דף משהו אוחז בו. יום אחרי זה, הבחור התחיל ללמוד דף יומי. אז צריך משהו שיחזיק אותנו. אז דף יומי זה דבר מצוין, והיום אין תירוצים. אם הגמרא אומרת שאין תירוצים, עשיר ואני, היום יש לך כל כך הרבה דברים ללמוד דף יומי, יש לך פירושים כאלה ואחרים, ושיעורים מוקלטים, עוד דברים אחרים, אבל כמה שאנחנו עסוקים, צריך למצוא את הזמן המשמעותי לכל אחד מאיתנו ללימוד תורה, גם בשביל מצוות לימוד תורה, גם בשביל לתת עוד שליחות לכלל ישראל בכל לימוד תורה שלנו, וגם כי לימוד תורה כל יום משנה לנו את כל היום, הופך לנו את כל היום, גם את העבודה שלנו, לקדושה, לתאורה, לדבר שנובע מאותו אור אלוקי שמלווה אותנו. יש עוד המון דברים מה להגיד, ניסיתי לקצר. אם יש שאלות, אני אשמח לענות.
שאלו פה שאלה אחת. גם משרב די בתחילת השיעור, אדם שעוד לא למד את כל ההלכה, איך עושים את האיזון בלימוד מעשי, של לימוד הלכה למעשה, לבין לימוד לתכלית כגון גמרא?
טוב, השאלה היא טובה. כי לכאורה, לפי הבית הלוי שראינו, היינו אומרים, טוב, קודם כל תלמד את כל ההלכה, אז תלמד גמרא. הבעיה היא שזה לא הולך. אתה לא יכול ללמוד את כל ההלכה, בסוף לא תלמד אף פעם גמרא, והרבה פעמים, כשאדם לומד גמרא, גם הלכה הוא לומד יותר טוב. יש כאן דברים שאדם מבין איך ללמוד לעומק, ואיך לנתח, זה משפיע על הכל. ובסופו של דבר, אני חושב שאדם צריך לעשות לו סדר יום כל יום, שיש לו גם לימוד הלכה וגם לימוד גמרא. מה הפרופורציות? זה משתנה מאדם לאדם. יש פה בחור ביישוב שלי, כתב לי הרב, אני בחופש 6 שעות מקדיש ללימוד, תעשה לי סדר ב6 שעות. טוב, מאוד שמחתי לראות מישהו ש6 שעות ביום בחופש, נער, מקדיש ככה בצורה רצינית ללימוד, לסדר. רוב האנשים אין להם איזה, יש לך שעה ביום. תלמד 15 דקות הלכה, תלמד שאר הזמן, כלומר, לאט לאט אתה תתקדם, ולימוד הלכה לומדים בשתי צורות. א', לומדים הלכה, כי כל יום לומדים הלכה. אז יהיה לך 15 דקות, 30 דקות, תלוי בזמן. דבר שני, וזה דבר מאוד חשוב, כל אחד מאיתנו יש לו שאלות בהלכה. אם זה באמת חשוב לך, תברר אותם. אם אדם מברר בצורה רצינית, פתאום במשך השנים הוא רואה שהוא יודע המון הלכה. הוא יודע, אם אדם לא מברר בצורה רצינית, זה סתם עושה ככה, ככה ויוצא, בסוף לא יוצא מזה משהו רציני. אם אדם מברר בצורה רצינית, פותח כל שאלה, בודק, פתאום יש לו עוד לימוד הלכה שלא מן המניין, אז יש לו את הלימוד על הסדר, אבל יש המון דברים, הלכה למעשה, וגם כל דבר כזה מכניס אותך לראש הלכתי, שגם אם אתה לא יודע בדיוק מה לעשות, אתה יודע מתי לברר. אז אתה לא נופל ולא עושה כל כך הרבה טעויות, כי אתה יש לך חיישנים מספיק גדולים לדעת לברר, ואז באותו זמן אתה לומד את אותם דברים שאתה צריך.
תודה רבה הרב. שאלו, לגבי מה שראינו בגמרא במנחות, האם לימוד של חוכמה יוונית לשם לימוד תורה נחשב לימוד תורה, לשם הבנת הרמב״ם למשל?
תראו, בעיקרון, הרמב״ם, אפשר לראות בו בכל מיני מקומות שגם לימוד דברים נוספים יכול לתת ללימוד תורה. אני לא הייתי מחשיב את זה חלק מלימוד תורה, וצריך להיזהר לא לסחף, פתאום אתה תלמד כל מה שאתה רוצה, תגיד זה לימוד תורה. אז זה נכון, נכון שהרמב״ם ראה שאתה יכול להגיע לאמונה, גם דרך פיזיקה ודברים אחרים, זה מצוין, ללמוד עוד דברים. אני לא הייתי מכניס את זה לגדר לימוד תורה, אתה תקבע את הזמן שלך של לימוד תורה, אם אתה לומד עכשיו רמב״ם מורה נבוכים, ובתוכו הרמב״ם מצטט דברים אחרים, בסדר, זה חלק מהרמב״ם שאתה לומד. אבל להתחיל לקרוא קוני פילוסופות אחרות ולהגיד זה חלק מלימוד תורה, לא נראה לי. אתה תלמד תורה בזמן, תלמד עוד דברים שיכולים להחכים אותך, כל דבר כמובן צריך לבדוק מתי ללמוד ואיך ללמוד ומי נכון שילמד, אבל נכניס את זה בגדר לימוד תורה, הייתי מכניס את זה רק אם זה חלק מאיזה קטע ברמבה, או דברים דומים. שכמובן שאנחנו לומדים לימוד תורה, אז יש הלכה ויש גמרא, ויש משנה, ויש אמונה, ויש תנ"ך, ויש הרבה דברים שאנחנו צריכים ללמוד, תשמעו, מה לעשות, צריכים... יהודי אין לו זמן לנוח אף פעם, אנחנו צריכים ללמוד ואנחנו יודעים. מרן הרב קוק זצ"ל לימד אותנו בתחילת אורות הקודש, שחוץ מזה שיש כאן מצוות לימוד תורה, חוכמת הקודש פועלת. כל החוכמות שיש לנו מצוין, תלמד פיזיקה, תלמד מצוין. אבל אתה יודע, כל החוכמות הן דברים שהעולם למד מהתבוננות בעולם. כל החוכמות הן חיצוניות לאדם. תורה זה הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא ברא תורה, ועל פי התורה ברא את האדם וברא את עולמו. זה אומר שבתורה יש השפעה פנימית עלינו, היא מאירה אותנו, היא נותנת משהו חוץ ממצוות לימוד תורה, ששום דבר לא יכול לתת. אז זה נכון, יש לנו המון מה ללמוד, וזה טוב שיש מה ללמוד, אף פעם אין לנו אפשרות לסיים. אז יכול להיות שהתחליט, טוב, בשבת אני לומד יותר תנ"ך, לומד אמונה, אולי ביום כזה, ביום... אבל לימוד, הלכה וגמרא, כדאי שיהיה לאדם בכל יום. אני רואה כאן עוד שאלה בינתיים, מה העדיפות לאדם שלא מסתדר עם גמרא? תראו, זאת באמת שאלה. קודם כל אני חייב להגיד, מותר ללמוד גם דברים אחרים. מותר. יכול להיות אדם שהוא לומד דברים אחרים, אבל אדם צריך ללמוד כל יום. הלכה צריך ללמוד, אם הוא לא לומד גמרא, שילמד משנה. שיהיה לו גם את התחום הזה, חוץ מדברים של אמונה ותנ"ך. אבל באמת, אני חושב שבימינו אין אדם שלא מסתדר עם גמרא. יכול להיות שהוא לא אוהב גמרא בגלל כל מיני סריטות שהיו לו מהתיכון, מדברים אחרים, אבל היום עם כל הספרים שיש, תקנה לך שוטנשטיין, תקנה לך מטיבטה, תקנה שטיינזל, תקנה, יש כל כך הרבה דברים. אתה יכול לשבת וללמוד, תיקח מסכת, לא דף יומי, תיקח מסכת אחרת, אני חושב שכל יהודי היום, אנחנו אנשים, ברוך השם, חכמים, אנשים אינטלקטואלים, כולם, לומדים הרבה דברים. להגיד שהאדם לא ילמד בכלל גמרא, אני לא אומר שזה איזה איסור הלכתי, הוא לומד משנה ולומד דברים אחרים, ולומד הלכה, בסדר. אבל אני חושב שחסר לו משהו בחיים, ואני לא חושב שיש יהודי שבסופו של דבר לא יכול להתחבר לגמרא, אם זה יעשה בצורה הנכונה והמתאימה לו.
אני מחזיר את הרב לשאלה הקודמת, אז האם חוכמה היוונית זה נכנס בגדר של לא יום ולא לילה?
תראה, לא ברור על מה דיברו שם בדיוק בחוכמה היוונית, אני גם לא ברור שזה נפסק ככה להלכה. אני חושב שבשורה התחתונה, אם אדם קובע לו זמן ללימוד תורה בצורה רצינית, ואם אדם מספיק בשל מבחינה אמונית, אז יש דברים נוספים שמותר לו לראות ולקרוא, אבל צריך לדעת את המינון, כמה לקרוא וכמה הוא בשל מבחינה אמונית, שהדברים האלה חזקו אצלו את האמונה ולא יחלישו. אז לכן צריך לעשות את זה במינון נכון, בצורה הנכונה. אני לא חושב שתמיד זה אסור, אבל מצד שני צריך להיזהר. לפעמים אנשים או שהם משקיעים וזה רוב זמנם, או דברים אחרים שלפעמים אדם לא מוכן, ואז הוא לומד כל מיני דברים שמשפיעים בצורה לא טובה על הנשמה שלו, בצורה לא תאורה. צריך לראות אם אדם באמת מלא בתורה, והוא באמת יכול ללמוד דברים נוספים שיעזרו לו ללימוד תורה. אני לא חושב שיש איסור בדבר, פחות לפי מה שאנחנו פוסקים להלכה, בצורה פשוטה שם בסוגיות, אבל זה לא יהיה חלק מלימוד תורה. לימוד תורה היא בפני עצמו, זה יהיה במינון הנכון, וזה יהיה לאדם שיש לו מספיק כלים כדי להתמודד בצורה נכונה, לחזק את האמונה ולא להפך.
טוב, תודה רבה רבה לרב.
אז מוריי ורבותיי, שמחתי ללמוד איתכם כאן. אנחנו נמצאים בתקופה של קורונה, בצורה, תקופה לא פשוטה, ישיבות סגורות עכשיו, בכלל אחרי תשעה באב, בין הזמני. אבל תראו, הקדוש ברוך הוא נותן המון פטנטים ופתרונות, תראו את הזום הזה שהקדוש ברוך הוא יצר לנו דרך כל מיני אנשי הייטק, שמאפשר לנו לשבת ללמוד תורה. זה לא יאומן, לא יאומן. אתה יושב, לומד תורה, בין הזמנים עכשיו. מה זה אומר? כמו שאמרתי על שוטנשטיין ושטיינזלץ ומטיבטה, שזה מחייב אותנו בלימוד תורה, גם הכלי הזה מחייב אותנו. הנה, יש לך כלי. בואו, תקבלו עוד חברותות, עוד דברים. אין תירוצים, אין תירוצים. הקדוש ברוך הוא נתנו כל כך הרבה דברים. בעזרת השם, שנזכה ללמוד תורה בשמחה, באהבה, בקדושה, שתהיה ברכת השם על כולכם.